אני אספר לכם סיפור שיקלקל לכם את כל התיאוריות.
אוקיי.
אבל גם שלי, גם שלי. תקשיבי
ותקשיבי. אני נולדתי בעיר בגרמניה, איפה שעושים את הצוללות, קיל.
איזה עיר?
קיל, איפה שבונים לנו את הצוללות. אז הייתי... אני הוזמנתי לנורווגיה לפני 3 שנים לתת שם הרצאות על ארץ ישראל וכך הלאה. יש בנורווגיה גויים נוצרים, חסידים ומוצרים, שהם ידידים שלנו. מילא, אם אני כבר נמצא בנורווגיה, אשתי ואני אמרנו בדרך חזרה נעבור דרך עיר ונסתכל איך נראית היום קיל. אז היה שם בקהל בן אדם שאמר, יש לי אחות שגרה בהמבורג ואנחנו צריכים לטוס מאוסלו להמבורג ושם לקחת אוטובוס או רכבת לקיל, אחר כך לחזור מהמבורג פרנקפורט לארץ בדרך חזרה הביתה. אוקיי, אז הוא אומר, תשמע, יש לי אחות בהמבורג, היא רוצה לעזור לכם. לא היה לי ראש, אמרתי לאשתי, מה אני צריך אחרי הרצאות והרצאות, אני כבר עייף, רוצה להן את עצמי לעצמי. איך אפשר להגיד לא? היא תחכה לכם בשדה התעופה בהמבורג. לא ראינו אותה, אמרתי לאשתי, מזל התפטרנו מכל העסק. אבל הלכנו קצת, עומדת אישה עם איזה שלט או משהו, היא... בסדר, יש לי מכונית, בואו. ומהר מאוד היא התנדבה, לא לקחת אותנו לבית מלון, אלא לקחת אותנו עד קיל. זה איזה 100 וכמה קילומטר, אני יודע. במכונית שלה. ואנחנו מדברים. השאלה הראשונה שהיא שואלת אותי, אתם מאזינים לערוץ 7? וככה זה התחיל. כן. ואחרי זה היא מספרת לי סיפור. היא אומרת, כל שנה יש לנו פגישת מחזור של הכיתה. כבר הרבה שנים, היא לא נולדה אתמול. ואנחנו חברות טובות. פעם אחת, לא מזמן, היה שנה או שנתיים, דיברו על ישראל, ואני ושמעו את העמדה שלי, שאני בעד ישראל ובעד היהודים ובעד המתנחלים, כל מה שיש בערוץ שם. אומרת, נהיה שקט. ואני הפכתי להיות מצורעת.
וואו.
ומאז... היחסים שלי איתם הם לא מה שהיה נגמר. במילים אחרות, הנושא הזה יש בו איזה דבר מפוצץ. זה כבר לא ימין ושמאל פה בארץ, זה גויים במקום רחוק.
זה תפיסה שנאה.
מסביב ליהודים הולך, מה שהולך מסביב ליהודים. תודה רבה. נו, ארנה, מה?
ככה התחלת עם ההרצאה שלך בשתי מה.
כן? There is something. Yeah, בבקשה.
חבר'ה, בשבת, באלון של ראש יהודי, בצד האחורי, יש תמיד סיפור תשובה. מישהו שם מספר שהוא היום מוזיקאי, והוא החליט לעשות את הקריירה שלו בווינה.
הוא מפה.
מחוצה. וזה סיפור שלפני שנה, שנתיים, משהו כזה. בשבת הזמינה אותו משפחה יהודית למסעדה, אז הוא הלך, ואחרי זה הוא הלך לחבר את גוי שלו. ואיך שהוא, בביקור באותו בית, הוא נקלע לאיזה חדר פנימי, הוא מסתכל, הכסף של צלב קרס ותמונות של היהודים.
בתוך הבית שלכם יש.
כן, נתחיל לראות, וזה היה לנו נורא והיום. מבחינתנו זה סוף הסיפור. מבחינתו זה התחלת הסיפור של התשובה שלו. כי הוא רעד ואמר, זה מה שקורה?
טוב, אוסטריה זה הארץ הכי אנטישמית בעולם.
גם ריחמן וגם היטלר היה מאוסטריה.
הרבה יותר גרוע מגרמניה.
בבקע שלהם, בעבר, בהיסטוריה, זה
עמלק
של...
אפשר להגיד משהו, אבל זה לא יהיה הסבר ממצא. וינה הייתה במשך, הרי... האימפריה האוסטרו-הונגרית שלטה על כל על 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 הונגריה על יודע על דרום פולניה צ'כוסלובקיה על דרום פולניה גליציה וכך הלאה. אז זרמו לתוך וינה המון יהודים ווינה נעשתה עיר שבה כל המקצועות החופשיים היהודים התחרו על כל ג'וב והיו יותר טובים מהגויים. אז אני לא אומר שזה הסבר ממצא, אבל זה העלה את הלהבות. אוקיי, ארנה, אנחנו...
באותה הזדמנות, אני חייבת לספר, הרי סלוניקי, יוון, סלוניקי, יוון, היא הייתה עיר מלאת יהודים, 100,000 יהודים בתחילת המאה.
כן.
ואז מדינת יוון, שהתחילה, שקמה אז במאה ה-20, היא רצתה להפוך את המקום ליווני. שרפה, פעמיים שרפה שכונות יהודיות, כאילו אף אחד לא יודע מזה. אבל עם הזמן נודע שהנה, השכונות נשרפו, היהודים נשארו בלי גג, ולא היה אכפת להם, ולא עשו שום דבר בשביל זה, וזהו. היום קם מוזיאון יהודי בסלוניקי, ופתאום מספר לך את כל הדברים, ואתה רואה מי האנטישמי, מי שרף את הקהילות, לפני הנאצים, היוונים בצורה חד משמעית, והיהודים עוד יושבים שם.
אוקיי, אנחנו מתחילים או מה?
אולי תסיים.
סליחה?
תסיים.
לא, לא.
היא גיבורה, אבל היא עדיין Jewish mother.
תודה רבה. אוקיי, תראו, אני רוצה לדבר על הכיבוש. למה הארץ הזאת שלנו, על פי הדת שלנו וההיסטוריה שלנו וכך הלאה, על פי הדת יש לכם רבנים שיגידו לכם. והיסטוריה זה היסטוריונים, אני עורך דין, משפטן, אני רוצה לדבר על הנקודה שעליה אנחנו בוויכוח עם כל העולם, המשפט הבינלאומי. למה לפי המשפט הבינלאומי, האם אנחנו כיבוש או לא כיבוש? אז זאת השאלה הקרדינלית. אז אני אתחיל בששת הימים, ובחוק שכמעט ולא ידוע, מפני שהמשפטנים רובם שמאל, ומי שחושב שעולם המשפט הוא אובייקטיבי, הוא מעין מתמטיקה כזאת, כן? החוק אומר, המשפט אומר, הוא לא אומר, מי ששמאל אומר דבר אחד, ומי שימין אומר דבר אחר. בבית המשפט יושב שופט באמצע, יש עורך דין מימין ועורך דין משמאל, זה אומר על פי החוק שחור וזה אומר על פי החוק לבן. למה על פי החוק? על פי מה ששילמו לו. אבל הוא מצטט את החוק. הואיל ורוב המשפטנים לכללתנו הם שמאל, אף אחד, אני מניח שאם אני עכשיו אספר לכם שמיד אחרי השחרור של ירושלים וחבלי ארץ יהודה ושומרון הוציאה הכנסת חוק תיקון לחוק קיים, סדרי השלטון במשפט, והוסיף הסעיף שאומר ככה, והסעיף הזה כתוב עד היום הזה בספר החוקים: כל מקום בארץ ישראל שממשלת ישראל תחליט להחיל עליו את הדין השיפוט והמנהל של מדינת ישראל, יכול הדין השיפוט מה זה בארץ ישראל? איפה זה ארץ ישראל? בחקיקה ארץ ישראל פירושו ארץ ישראל המנדטורית, מה שהיה מנדט הבריטי. כל מקום שבאיזשהו חוק במדינת ישראל כתוב ארץ ישראל, הכוונה פלסטיין של המנדט, אוקיי? אז נקרא עוד פעם, כל מקום בפלסטיין של המנדט שממשלת ישראל תחליט להחיל עליו את החוק ואת הדין ואת המנהל ואת השיפוט, יהיה.
ואיזה שנה?
67.
ויהיה מה?
ויהיה? אז יחול, יחול, זה יחול, זה יהיה בתוקף.
זה אחרי המלחמה.
בוודאי. ומיד אחרי זה הייתה ישיבת ממשלה, והממשלה החליטה שהשטח של ירושלים לפי מפה מצורפת על פי החוק החדש יחול עליו הדין והשיפוט והמנהל של מדינת ישראל. זה היה סיפוח ירושלים. עכשיו צריך להבין את העניין הזה. אם צהל כשנכנס לשטח שהיה תפוס על ידי ירדן לפני ששת הימים, היה צבא כובש, באיזה רשות באה הממשלה וסיפחה את ירושלים? הנה, אתן לכם דוגמה. גרמניה הנאצית הובסה, נוצחה. אז בגרמניה היה אזור כיבוש סובייטי, אזור כיבוש אמריקאי, בריטי, צרפתי. תארו לעצמכם שהקונגרס האמריקאי מחוקק שברלין או פרנקפורט זה USA. נגמר. מספחים את זה ל-USA. אפשר לחשוב על דבר כזה? זה לא עלה על שום דעת. למה? כי היה ברור לכל העולם ולאמריקאים בעצמם שהם נמצאים בגרמניה בחלק שלהם, בזון, באזור שלהם, כובשים. המונח המשפטי הוא belligerent occupation. אתם כולכם יודעים אנגלית.
את המילה הראשונה לא.
belligerent.
מה זה belligerent?
בלום, בלום זה מלחמה. belligerent זה לוחמני. belligerent occupation פירושו כיבוש לוחמני, וזה בשימוש עד עכשיו בכל מקום שמדברים על זה, כיבוש לוחמני.
סטטוס בלי.
כן, בלי, זאת אומרת של מלחמה. belligerent occupation. עכשיו, אם אתה כובש במצב של occupation, יש עליך חובות. איפה כתובות החובות האלה? בשתי אמנות, טריטיס, בינלאומיים. אחד, האג, שמעתם, אמנת האג, כולם מדברים על זה. והשני, אמנת ג'נבה. אמנת האג היא מתחילת המאה ה-20. אני לא זוכר, 1907 או 5, משהו כזה. והיא נחשבת למשפט שמחייב אותנו כמו כל חוק שחוקקה הכנסת. למה? כי זה נחשב customary law, משפט מנהגי. ואם זה מנהג, אז זה גם שלך. זאת אומרת, הכוח של אמנת האג הוא כמו כוח של חוק הכנסת, בתנאי שאתה כובש. כלומר, אם אתה נכנס לקטגוריה של כובש, באופן אוטומטי חל עליך בישראל כל מה שכתוב באמנת האג. עכשיו, אמנת ג'נבה היא מ-1947, שנתיים אחרי מלחמת העולם השנייה. זה אמנת ג'נבה הרביעית. האמנה הזאת גם קובעת כללים של כיבוש, אבל היא איננה נחשבת customary law, היא לא חוק בארץ, היא מחייבת את ישראל כמדינה. זאת אומרת, אני לא יכול לתבוע זכות, אני יכול לתבוע זכות על פי האג, כי האג נחשב משפט, לא, משפט מקומי. אני לא יכול לתבוע על פי ג'נבה, כי יגידו לי, אתה לא מדינה. מי שרוצה לתבוע את ישראל על פי אמנת ג'נבה, זה רק מדינה אחרת.
אבל האג יכולים.
האג, כל אחד יכול לפנות לבית, וזה. עכשיו, מה אומר, לכן בוא נדבר מה אומרת אמנת האג. אמנת האג אומרת שאם אתה כובש, אתה צריך לנהל את השטח הכבוש על פי שלושה אספקטים, היבטים. אספקט ראשון, מה שנחוץ לצורך הכיבוש. אני צריך להפקיע בית בשביל בית חולים צבאי, אני צריך לחפור חפירה בתוך שדה, כל מה שנחוץ לצורך הכיבוש מותר לי לעשות, כי כבשתי את השטח במלחמה. שניים, אני צריך לדאוג לצורכי האוכלוסייה המקומית, ושעכשיו אני אחראי לה. שלוש, וזאת הנקודה שחשובה לנו, יש ריבון, סוברן, שגורש. הוא לא שולט עכשיו, אני שולט, אני הכובש, אבל הוא hovering, אני יודע איך להגיד, הוא מושעה, הוא באוויר באיזשהו מקום. יום אחד יהיה הסכם שלום, יהיה מסע ומתן, הוא יחזור. מפני, ופה הכללה של המדינה הפלסטינית, מפני שלא חשוב מה תעשה מדינה, אפילו תבצע פשעים כמו פשעי הנאצים, בסוף זה שוב יהיה גרמניה. זאת אומרת, את הנאצים יתלו, את הערים שלהם יחריבו, אני יודע מה עשו להם, הכל, אבל בסוף תהיה שוב גרמניה. למה? כי זה אדמה גרמנית, נכון?
כן.
לכן יש איזשהו German sovereignty שעכשיו איננה, כי יש occupation, אבל היא באוויר, יש לה איזה, צריך לשמור על הזכויות שלה. היה אפגניסטן, טליבן, Twin Towers, הפשע של 9-11, אמריקה כבשה את אפגניסטן. היה ברור, אבל יום אחד הטליבן יגורש, תהיה ממשלה אחרת, אבל זה יהיה אפגניסטן. למה? כי זה אדמת אפגניסטן.
גם בעיראק, אותו
דבר. בעיראק. אני בוכה על המדינה הפלסטינית, שאם יום אחד היא תקום, אז נוצר מצב שאין לו תקנה, מפני שגם אם הם יעשו לנו כל פרובוקציה שבעולם, ונכבוש את שכם 1,000 פעמים, תמיד יגידו זה פלסטיניאן סויל, והסוברנטי של הפלסטיני יחזור. וואו. כמו שגרמניה ניתה שוב גרמניה ואפגניסטן, ברגע שפלסטיין זכתה במעמד של מדינה, אתה יכול לכבוש אותה, אתה יכול לגרש אותה, אתה יכול לשרוף אותה, עדיין לפי אמנת האג יש לה זכויות על על השטח שהיא איבדה. איזה זכויות? למשל, אתה לא יכול לקחת, אתה לא יכול לספח את זה, אתה לא יכול אנקס, כלומר אתה לא יכול להפוך את זה לשטח ריבוני ישראלי. זה אוקיופיישן, אז זה צריך להישאר אוקיופיישן. למשל, אתה לא יכול לקחת את אוצרות הטבע. אם יש שם נפט, אם יש שם מחצבים, אתה לא יכול לקחת את זה לעצמך, זה לא שלך. הכי מעניין, ופה זה מגיע העתיקות. אם האמריקאים נמצאים בגרמניה, נגיד שמישהו חופר, או אפילו הם חופרים, ומוצאים עתיקות של הגרמנים העתיקים, הם לא יכולים לקחת את זה למוזיאום בוושינגטון. זה מוכרח להישאר בגרמניה. יום אחד תהיה ממשלה גרמנית לא נאצית חלילה, וזה עתיקות שלה. אז אם הפלסטינים הם הבלבטים, אז המטבעות של בר כוכבה וחצי שקל של המקדש והמנורות על החרסים, זה הכל שייך לפלסטינים.
אבל הם מוכחים את המציאות הישראלית.
והם אומרים את זה, הם דורשים את זה כבר היום. הם דורשים את זה כבר היום. עכשיו היה תערוכה, יש תערוכה של הורדוס במוזיאום ישראל. יש מחאה פלסטינית. באיזה רשות? אתם העברתם אבנים לירושלים מתוך פלסטין. זה שייך לפלסטין, זה הפרת אמנת אז לכן אני חוזר ושואל, איך יכול להיות שממשלת ישראל מיד אחרי ששת הימים לקחה שטח שהיא כבשה במלחמה, כביכול belligerent occupation, כן? וסיפחה את זה והפכה את זה חלק למדינה שלה. אז אם היום אומר משפטן ישראלי בבית משפט, למה משפטן? כותב שופט בבית המשפט העליון כיבוש, הוא צריך להסביר בכוח בה סופחה ירושלים. אם חברון היא כיבוש, סיפוח ירושלים היה הפרה של החוק הבינלאומי. נכון? אז מה זה בכל זאת? על זה עונה אחד משופטי בית המשפט העליון לשעבר, השופט אדמונד לוי, בדוח אדמונד לוי. תשובה מהפכנית. הוא אומר, זה אף פעם לא היה כיבוש. במובן של המשפט הבינלאומי, במובן של אמנת האג. ולכן, ישראל ביהודה ושומרון, לא כל שכן בירושלים, פטורה מכל האמנות. לא חלים עליה. למה? ואיך? פה מתחיל הסיפור. כי השאלה היא, האם עם יכול להיות כובש בארצו? אבל איפה זה ארצו? עכשיו ככה. מיד, כמה חודשים אחרי ששת הימים, הופיע מאמר של משפטן ידוע, פרופסור יהודה בלום. שמעתם את השם? הוא היה שגריר ישראל באום. והוא כתב מאמר באנגלית שהכותרת שלו היא The Missing Reversioner. Reversioner. Revert.
Revisioner.
את יודעת מה זה revert?
Reverse.
Revert לחזור. Reversioner זה בעל זכות החזרה. Reversioner.
R E V E R S I O N E R. Reversioner. Ha'ish sheyesh lo zchut lachzor. Mi sheyesh lo zchut lachzor. The missing. זאת אומרת, אין מי שיש לו זכות לחזור. מי זה? מי זה בעל זכות החזרה? הריבון המגורש.
יהודי.
לא, לא. אני אומר, בדרך כלל, במשפט הבינלאומי, מי זה הרוורז'ולר? זה הריבון שגירשו אותו, שמרחף באוויר, ויום אחד will revert. ושצריך לשמור על הזכויות שלו, נכון? זה אותו דבר שאני סיפרתי, רק קוראים לזה רוורז'נר. מה אומר בלום? הרוורז'נר פה בארץ is missing. missing. איך יודעים מי זה הרוורז'נר? בסדר, כשאמריקאים כבשו חלקים מגרמניה, היה ברור, ברור שהרוורז'נר זה ממשלה גרמנית. לא נאצית, אבל גרמנית, אוקיי? אפגנית, עיראקית. עכשיו, אז אתה צריך לשאול, ממי לקחנו את זה? ממי לקחנו את זה? האם צריך להחזיר לו? אוקיי, לקחנו מירדן, נכון? אז אין היום מחלוקת, אין בכלל מחלוקת. במשפט הבינלאומי, שהירדנים פלשו לשטח illegally, בניגוד לחוק. למה? כי הם פלשו בשביל להפר את ההמלצה של האום, נכון? ואיזה זכות הם פלשו עם צבא, עם פיקוד בריטי? את הכיבוש הירדני, בכיבוש הירדני...
הם היו כובשים.
מה?
הם היו כובשים מאיתנו.
הם היו כובשים, לא יודע ממי. כובשים. על כל פנים, בכיבוש הירדני, בכיבוש הירדני איש לא הכיר. חוץ בבריטניה, ושבריטניה שלחה אותם, ופקיסטן, מפני שמישהו התחתן מחצר המלוכה של פקיסטן, אף מדינה ערבית לא הכירה בכיבוש הירדני. יותר מזה, בשנת 1988, הודיעו הירדנים, הוציאו חוק, שהם מוותרים על הגדה המערבית, ככה זה נקרא, the West Bank of Jordan, לוקחים את הפספורטים הירדניים מהערבים שהם חילקו פה, ואין להם, לא, אין להם יותר תביעות ואין להם כלום עם ה-West Bank. זאת אומרת שאפילו אם מישהו היה אומר שעד 88 היה, אין להם תביעות. אז ירדן הוא לא המסינג ריברז'ולר, בסדר? מי היה לפני ירדן? המנדט הבריטי. המנדט הבריטי עשה חוק בסוף, ואמר, אני סגור. קיביתי את החשמל. We don't exist anymore. לא לטבוע ולא להיטבע, אנחנו לא יותר לא קיימים. כלומר, אין יותר מנדט בריטי שדורש לחזור הנה, אוקיי? אין, אף אחד לא טוען אחרת. אז גמרנו עם המנדט.
זה היה
כשהם
עזבו פה?
כן. ה-15 למאי 48. טוב, אז מי היה לפני הבריטים?
הטורקים.
400 שנה. הם באו 1517, והם עזבו 1917-18. בדיוק 400 שנה. אולי הטורקים הם הרוורז'נר? הטורקים חתמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם היו יחד עם הגרמנים, הפסידו יחד עם הגרמנים את המלחמה, וחתמו על הסכם שלום בלוזן, שוויץ, ושם ויתרו על כל תביעות חוץ מאנטוליה, חוץ מטורקיה שלהם. כלומר, טורקיה לא טובעת את ארץ ישראל.
אוקיי.
אז גמרנו עם הטורקים. זה כל זה כותב הדוקטור, הפרופסור יהודה בלום ב-Missing Reversioner. הוא חיפש, לקח נר, והלך לרבס. מי הריבון שאני צריך לתת לו את המטבעות של בר כוכבא? אני מחזיק אותם, לא רוצה אותם, למי לתת? ואז לפני הטורקים היו הממלוקים. הממלוקים במוזיאון.
אין ממלוקים.
והיו מונגולים, והיו, אני יודע מה, היו צלבנים, היו... אף אחד איננו, איננו, אין אף אחד. זאת אומרת, שהתנאי השלישי מהתנאים של הכיבוש, זאת אומרת, אם אני כובש, עוד לפני שיש לי זכויות, אז יש לי חובה, יש לי זכות לעשות כל מה שצריך לטובת הכיבוש, נכון? אני צריך לדאוג לטובת האוכלוסייה, אבל אין לי חובה לשמור על שום דבר לטובת איזה רוורז'לר, כי אין. ואם אין רוורז'לר, אז כל חוקי הכיבוש לא חלים.
לא ממשיכים אחורה עד היהודים?
לא, לא, רגע. קודם כל, אין לי, אין, דיני הכיבוש לא חיים. עכשיו, מה כן? העניין, מה כן? אז מדינת ישראל אמרה, ויש נאום של מי שהיה בכנסת, של מי שהיה שר המשפטים, יעקב שמשון שפירה. מפייניק.
לא מפדלניק?
לא, יעקב שמשון שפירה. זה לא שפירה, מוישה חיים שפירה. לא, לא, לא. יעקב שמשון שפירה היה איש ידוע, מפייניק, שר המשפטים. והוא נתן נאום בכנסת לרגל תיקון החוק, שלפיו סיפחו את ירושלים. והוא אמר, שחררנו. הוא אמר שם הנאום של גוש אמונים, זה שלנו. וכרגע לקחנו חלק, את החלק של ירושלים, יש לנו כל הזכות, כי זה שהיה נחלת אבותינו. ככה. היום לא תמציא מישהו שידבר כך. לא תמציא בליכוד, לא תמציא, אני לא יודע. עכשיו, העניין הגיע לבתי משפט.
איזה שנה?
השנים שאחרי 68, 9, 70, הגיע לבתי משפט. למשל, כשמדינת ישראל, כשתחת שלטון מפאי, לקחו קרקעות בבקעת הירדן כדי להקים את ההתיישבות היהודית בבקעת הירדן. אז הפקיעו קרקעות מערבים, ואלה פנו לבגץ. למשל בית אל, בית אל כולה על אדמות פרטיות של הערבים. למה? כי באזור הזה המלך חוסיין הספיק לעשות טאבו או הליכי טאבו. כך שכבר יש רישומים. למה כל הבעיה עם מגרון? ואז היה בגץ. מה טענה המדינה? וזה תמיד שלטון של מפאי. מי חלם על בגין עוד לא הרחוק? המדינה טענה שהיישובים האלה נחוצים לצורכי ביטחון. ושאנחנו באופן מסורתי, מזמן, מהתחלת הציונות, אצלנו התיישבות וביטחון זה דבר אחד. אנחנו מתיישבים לשם ביטחון, ואנחנו עושים ביטחון לשם התיישבות. זה משולב. אז כל כפר כזה הוא גם צורכי הביטחון. ואז עלתה השאלה בבגץ, האם המדינה מחויבת על פי האג? בבקשה, בוא נראה בדיני הכיבוש אם מותר לכם או לא. ואז קרה דבר מעניין מאוד. נציג המדינה קם, וזה בשורה של בגץ, ואמר, אמנם אנחנו טוענים שזה שלנו, אבל אנחנו לא רוצים שבית המשפט יכריע בזה. לכן, אנחנו לא רוצים להיכנס לתוך האג, ולתוך השאלה מה מותר ומה אסור ליהודים, לישראל, דהיינו, על פי אמנת האג.
מי אמר את זה? סליחה.
נציג המדינה. אנחנו מודיעים לבית המשפט, שלפנים משורת הדין ישראל מוכנה לבצע את כל ההוראות ההומניטריות של האמנות. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מחויבים לטובת התושבים, אז לא ניכנס לשאלה אם אנחנו מחויבים או אנחנו עושים את זה בהתנדבות, כן? אנחנו מוכנים. אז תחשבו לכם כאילו היינו מחויבים ונדון. אבל זה לא מחייב, זה תיאורטי, אנחנו לא רוצים פסיקה, כי אנחנו וולונטרילי בהתנדבות מתנדבים לקיים את אמנת האג בכל הנוגע לזכויות האוכלוסייה האזרחית. לא מחויבים חלילה ולא מבקשים מבית המשפט להכריע בעניין, ברחו מהכרעה ואמרו תבחן את זה כאילו אנחנו מחויבים על פי האג. ואז מה שקרה, בית המשפט כמה פעמים בג"ץ החליט, קיבל את הטענה של הממשלה, זה לצורכי, בפני שלצורכי התיישבות זה אסור לפיה. אם זה התיישבות לשם התיישבות זה פסול כמובן. אז בג"ץ קיבל את הטענה הזאת המתחכמת, זה אומנם התיישבות אבל יש לה ריח ביטחוני, צורך ביטחוני, נופך ביטחוני, אוקיי? קיבל את זה עד אילון מורה. אילון מורה זה הכפר הערבי רוג'ב בשומרון, שגרעין אילון מורה לא רצה, לא הספיק לו קדומים, חלק הלך לקדומים אם אתם יודעים, והחלק האחר חיפש מקום בליד שכם. ואז הלכה הממשלה, זו הייתה ממשלת בגין כבר, בגין, והפקיע שטח פרטי ערבי בתוך הכפר רוג'ב לצורכי גרעין אילון מורה. זה הגיע לבגץ, ובבגץ שיחקו את המשחק הרגיל. אמרו, אנחנו לא רוצים שתחליטו מה מותר לנו ואסור לנו לפי האג, אנחנו לפנים משורת הדין מוכנים לקבל את ההוראות ההומניטריות, ואנחנו טוענים שזה נחוץ לצורכי ביטחון. ואז הגיש בר לב, מי שהיה אלוף במיל, בר לב, מי שהיה רמטכ"ל, אתם זוכרים? הגיש תצהיר ואמר זה לא לצורכי ביטחון, אני איש מספיק מוסמך מבחינה צבאית, זה בולשיט, אין לזה שום צורך ביטחוני, זה תירוץ. ואז הצטרפו לבגץ שני חבר'ה שלנו, בני קצובר והרב מנחם פליקס, וגם הם נתנו תצהיר וכתבו, אנחנו באנו לאילון מורה מפני שזאת נחלת אבותינו, ואנחנו מחזירים עטרה ליושנה, יהודים צריכים להתיישב בשומרון, מטרתנו איננה ביטחון. אם זה עוזר לביטחון של תל אביב, אהלן וסהלן, בסדר, אנחנו מאוד שמחים, אבל מטרתנו לא ביטחון, מטרתנו התיישבות, כי זה שלנו. כתבו, ולכן עשו לבגץ את העבודה קל מאוד, זה שמשמאל היה בר לב, מימין שני החברה האלה, פוצצו את התיאוריה הזאת של התיישבות לשם ביטחון. השופט שכתב את פסק הדין היה לנדאו, משה לנדאו. עוד לא היה שופט כל כך ימני, כל כך נאמן לארץ ישראל כמוהו. אבל אדם ישר והגון ושופט בכל מלוא מובן המילה. כשברק רצה לחלק את ירושלים, והייתה הפגנת ענק בירושלים, אתם זוכרים?
כן.
ובלנדה הוא כבר היה יהודי זקן מאוד אז, קם ונעם, וכתב מאמרים בדם ליבו, רק לא לחלק את הארץ. כלומר, לנדאו לא חשוד בשמאלנות. ולנדאו, בפסק הדין של אילון מורה, כתב, זה לא אמת שהשטח הזה נתפס מתוך מניע ביטחוני בונה פידה, בתום לב. זה נתפס לשם התיישבות. אם אתם רוצים לעשות התיישבות, תספחו את השטח. תספחו אותו. אתם לא מספחים אותו, אז אל תשחקו במשחקים. היו כבר אנשים קרבנים במקום, הוראה לפנות את הכל. נשארה משפחה אחת, לפיד, שסרבו, הוציאו, הורידו אותם בכוח, אחר כך רצחו את בקריית ארבע, על יד הבית שלי, רצחו את האבא ואת הבן, משפחת לפיד. ונגמר, הרוג'ב היה happy end, מפני שאחר כך ערבי מחר קרקע, וחתיכת קרקע מזרחה קצת, ומצאו אדמות מדינה, היום זה איתמר, זה כמו גרייטר לנדון, איתמר זה 10 קילומטר, שם יש, שזאת 20 יישובים שם. אז יצא happy end, וגרעין אלון מורה הלך לאלון מורה של היום על ג'בל קביר, הר קביר, שזה מקום אדיר, אבל זה לא חשוב. כל הדרך הזאת, כל השיטה הזאת, התפוצצה בתקדים אלון מורה. ואז מה עושים? איך ממשיכים את ההתיישבות? בבגין הבטיח הרבה אלוני ממרה, איך עושים? אלוני מורה, אלוני מורה. הייתה שביתת רעב, מועצת ישע, אני הייתי אז מועצת ישע, שבתנו רעב, אני 42 ימים, האחרים 45, אני הצטרפתי מאוחר. זה אורדיל לא קטן.
למה?
אורדיל, איך אומרים, עינוי לא קטן. ובסוף שביתת הרעב נמצא הפתרון להקים את היישובים על אדמות מדינה. זאת אומרת, לעבור את כל הארץ, יהודה ושומרון, לעשות ביפוי איזה אדמות הן של המדינה, ושם להקים, ונגמר העניין. מה כן אדמות מדינה, מה לא, זה סיפור שנמשך ונסחף, על כל פנים, זה מה שהיה. אני רוצה לסכם את הפרק הזה באומרי שכל ממשלות ישראל התחמקו מהכרעה האם אנחנו כובשים או לא ביהודה ושומרון. מהכרעה ברורה לשים את זה על השולחן. משאילו היו שמים את זה על השולחן, אז כשהערבי אומר זה שלי, יכולנו להשיב גם אנחנו זה שלי, ועוד פי אלף יותר בעוצמה, כי זה באמת שלנו, וזה שלי שלהם הוא שקר שקל מאוד להוכיח אותו, אבל אנחנו לא רצינו, והשארנו אותו כיחידי שאומר זה שלי. ויש לנו בבא מציע, שניים אומרים כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, יחלוקו. גם אם אתה אומר הכל שלי, תקבל רק חצי. מה אם מי שלא אומר כלום? אז את זה לומדים כולם את הגמרא הזאת, והנה ככה התנהגו. אבל שאלתם, אז אם אין ריברז'נר, בואו נחזור
אל המסג רבל.
מה אנחנו פה? אז אני לא מתחיל בהתנך. אמרנו, זה לא מקצוע שלי. זה מה שמניע אותי, לכן אני פה, אבל זה לא מקצוע שלי כרגע. מבחינה משפטית, הסיפור היהודי בארץ ישראל מתחיל עם המכתב שכתב הלורד בלפור, שר החוץ הבריטי, בשנת 1917, מלחמת העולם הראשונה, אל הלורד רוטשילד, ממנהיגי יהדות בריטניה, שבו הוא אומר דבר כזה, שבממשלת הוד מלכותו תראה בעין יפה הקמת Jewish National Home in Palestine. ככה. הקמת בית לאומי יהודי בפלסטין. עכשיו, פה יש חידוש גדול מאוד. מהו החידוש? פלסטין.
הוא אמר בפלסטין?
מה?
הוא אמר בפלסטין?
כן, בפלסטין. Jewish National Home in Palestine. מפני שפלסטין, אז שלטו הטורקים פה, נכון? לא היה ידוע, אף אחד לא הכיר את זה. זאת אומרת, היית באה לערבי ב-1900, בנובמבר, אתה היה שני בנובמבר, לא יודע, הצהרת בלפור. בנובמבר 17, היית בא לאיזה ערבי פה, משכיל, ואומר לו פלסטין, היה אומר, עוד פעם?
מה זה?
לא שמע. מה זה פלסטין? אצל הטורקים לא הייתה, זה לא נקרא פלסטין, ולא הייתה עיר או מחוז או חבל, פרובינס, משהו, שנקרא פלסטין, לא קיים.
אז איך תראו לזה?
זה לא היה זה. כשאת אומרת זה, אני אגיד לך למה, כשאת אומרת, זה לא מצחיק, כשאת אומרת זה, את רואה לפנייך איזשהו יחידה מדן ועד בר שבע, מדן ועד אילת, את הדבר הזה. זה לא היה קיים. חלק היה בירות, ירושלים היה לבד, חלק היה, זה לא הייתה יחידת, אפילו יחידה אדמיניסטרטיבית. מפני שארץ ישראל, כמו שאנחנו מכירים אותה, הייתה יחידה אחת רק תחת העם היהודי. היא לא הייתה שייכת אף פעם לאיזשהו עם. היו עממים קטנים כמו, אני יודע מה, יבוסים וכנענים, אני לא יודע מה, היו בכל המזרח התיכון. עכשיו, כשהיו כל האימפריות, חלק מהאימפריה הרומאית הייתה שייכת לסוריה. תחת הרומאים, חלק מסוריה. מה היא הייתה תחת הבבלים וכך הלאה? במילים אחרות, תחת הטורקים ולפניהם לא היה איזשהו, לא הייתה איזו מסה קרקעית מלוכדת, contiguous, מחוברת יחד. יחידה שצריך לחפש לה שם, לכן הזה לא היה קיים בכלל. כמו שלא היה עם פלסטיני, כמו שלא היה עם פלסטיני, לא הייתה ארץ פלסטינית.
ומה
הקשר
בין פלישתים?
חכי.
לא.
אני מגיע. נסעתי כבר כל הדרך עד פה, נגיע גם לזה. לכן, במקום שבו היה צריך לקום הבית הלאומי, לא הכירו את המונח פלסטין. איפה הכירו אותו? בשפות האירופיות. למה הבריטים כתבו פלסטין? כשהבריטים רצו להגיד ארץ ישראל, אמרו פלסטין. לא היה שם אחר. והגרמנים אמרו פלסטינה, והצרפתים אמרו פלסטין, ככה. לא היה שם אחר. אני, יש לי בבית עמוד מהאנציקלופדיה בריטניקה מ-1912. במקרה, זה יכול להיות 13, 14, 15, 16, 17. מה כתוב תחת פלסטיין? מעניין, לא?
כן.
כתוב האדם, הארץ של האנשנט היברוס, לפי הבייבל, מהמדיטרניאן סי לאיזשהו מקום in the Syrian desert. וזה הכל. זאת אומרת, תתפלאו לגלות שהאנציקלופדיה בריטניקה לא הכירה שפלסטיין מולדת העם הפלסטיני. לא כתוב. מה, מפני שהם היו, מפני שהם היו אנטי ערבים? מפני שעוד לא היה עם פלסטיני. הפלסטינים עוד לא ידעו
שהם פלסטינים.
שהם פלסטינים.
שיקראו להם.
באמת? ולא הייתה ארץ בשם פלסטינים. וצריך להוסיף שבאותה איגרת של הלורד בלפור יש תוספת בית לאומי לעם היהודי בפלסטין, בתנאי שהזכויות האזרחיות והדתיות של העדות השונות לא ייפגעו. זאת אומרת, הם ידעו שיש שם עוד אנשים והם לא יהודים, ולהם הבטיחו חופש דת וזכויות אזרח, זכויות אדם, human rights. בסדר גמור. למה לא כתבו שזכויות הפלסטינים לא ייפגעו? כי לא היו פלסטינים. עברה שנה, שנתיים, הבריטים ניצחו במלחמה, פירקו את האימפריה הטורקית, כבר דיברנו על זה. והשאלה הייתה, מה עושים בכל השטחים העצומים ממרוקו ועד סוריה? הכל, כולל ערב, הכל היה עותמניה, עותמניה. ואז ישבו הבריטים והצרפתים וחילקו את זה ביניהם. הבריטים אמרו, פלסטיין אלינו. למה? הרי הבטחנו ליהודים להקים בית, להם בית לאומי, אז פלסטיין צריכה להיות בידינו. אמרו, נכון. אז פלסטיין הלכה לבריטים, עיראק הלכה לבריטים, סוריה, לבנון הלכו לצרפתים. אוקיי? מה נקרא הלכו? מנדט. זאת אומרת, הבריטים קיבלו מנדט על עיראק, מנדט על פלסטיין. צרפתים, מנדט. מה זה מנדט? נו?
אופוריטי.
נו. זה מין שליחות.
שליחות.
משימת ניהול.
שליחות.
למשימת ניהול.
שליחות, נכון. בעצם מנדטור הוא בא כוח. זה, זאת אומרת, אתה, למשל בגרמנית, העורך דין אומר, מיין מנדנט, המנדנט שלי, מייפה הכוח שלי, כן? היפוי כוח נקרא מנדט. הקליינט, הלקוח, נותן לעורך דין מנדט, ייפוי כוח, לייצג אותו בבית משפט. או אפוטרופוס מקבל מנדט, ייפוי כוח, לנהל את הנכסים של קטין, של מיינור. הוא יכול לקנות, הוא יכול למכור, אבל הכל לטובת הנכס ולטובת הקטין הזה, נכון? זאת אומרת, הוא רק נאמן, הוא רק טרסטי, כן?
טרסטי,
זה לא שלו. זה לא קולוני, לבריטים היו קולוניז. רודו, דמה, שלם. לא המנדטים. מי נותן, אז אם זה ככה, שיש מייפה כוח ומיופה כוח, אז הבריטים מיופי הכוח, הם קיבלו מנדט. מי נותן את המנדט?
אני.
מדעת.
אני
יודע. לא, לא, לא. מדברים מה, איך זה קרה מבחינה משפטית.
ה-UN?
כן. היה כבר UN?
League of Nations.
League of Nations.
חבר הלאומי.
חבר הלאומי. היום ה-UN זה בניו יורק, חבר הלאומי ישב בז'נבה. חבר הלוקם חבר הלאומים, וחבר הלאומים נתן את המנדטים וחייב את המעצמות בתנאים. באיזה תנאים הם מקבלים את המנדט? לא סתם ככה את זה. אז במנדט על עיראק קיבלו הבריטים הוראה, כתוב במנדט, לגדל את המדינה הזאת עד שתוכל להיות מדינה עיראקית עצמאית, כמו שמגדלים ילד. והצרפתים בסוריה, והצרפתים בלבנון, לגדל את זה שתהיה מדינה ערבית נוצרית. בפלסטיין זה לא כתוב. בפלסטיין לא כתוב שהבריטים מקבלים הוראה לגדל את פלסטיין שתהיה מדינה פלסטינית או מדינה ערבית. לא כתוב. אז דיברו על מנדטים מסוג א', הקודמים, והמנדט הזה סוג ב'. אז מה היו ההוראות במנדט לגבי פלסטיין? מעניין. זה המסמך המכריע. ומגיעים אליי כל כך הרבה קבוצות של מכללות קדם צבאיות, נוער נפלא, שעבר בתי ספר, תיכונים, גימנסיות, לא יודע שום. הוא לא שמע על המנדט ומה כתוב במנדט, למרות שזה המסמך לבד מן התנך, כמובן, בתחום אחר, משפט הבינלאומי. זה המסמך המכריע, הקובע, וכך כותב גם השופט אדמונד לוי בדוח שלו. מה כתוב במנדט? אז ככה, מלחמת העולם נגמרה ב-1918. ב-1920 היה כנס בעיר האיטלקית סן רמו של המנצחים, ושם החליטו לתת את פלסטיין לבריטים. ב-1922 ביוני נתן חבר הלאומים את המנדט לבריטניה. מה כתוב במנדט? וזה הדבר המכריע. במנדט כתוב ככה, אני אגיד זה באנגלית קודם בעל פה: In consideration of or with, אני לא זוכר, the historical rights of the Jewish people to reconstitute its national home in that country. זאת אומרת, אנחנו נותנים ליהודי, לא, קודם כתוב, ציטטה מהצהרת בלפור, הבריטים מקבלים את זה כדי להקים in Palestine בית לאומי לעם היהודי, בתנאי שהזכויות האזרחיות והדתיות של העדות אחרות לא תיפגענה. זה קודם כל כתוב, ואחר כך כתוב, ואת זה אנחנו עושים בהתחשב עם הזכויות ההיסטוריות של העם היהודי. עכשיו באה המילה הכי חשובה, להקים מחדש, to reconstitute, את ביתו הלאומי בארץ זאת. זאת אומרת, כמו הנביא עמוס, סוכת דוד הנופלת. הנה, נותנים לכם...
להקים מחדש בית? לכונן מחדש בית?
את ביתו הלאומי בארץ זאת. כמו הנביא עמוס, סוכת דוד הנופלת. אנחנו מכירים בזה שהיה דבר כזה, שיש לכם זכויות היסטוריות על הארץ הזאת, ונותנים לכם את הצ'אנס להקים את זה מחדש. ולצורך זה כתוב במנדט, הבריטים מחויבים לפתוח את שערי הארץ לעלייה מסיבית יהודית. 2. לדאוג להתיישבות צפופה של היהודים על הקרקע ולהשתמש לשם כך בין היתר באדמות מדינה ולשתף פעולה עם הסוכנות היהודית. כל זה בגוף המנדט. תזכרו, 1922 זה 20 שנה לפני השואה. עוד לא הייתה שואה. כאילו ראו. וזה כל אומות העולם של אז, שעת כוכב. אי אפשר להעביר את הניסוח הזה בכנסת של היום.
למה?
לא תשיגי רוב. אם תגישי את הנוסח של המנדט שאני עכשיו ציטטתי כהצעת חוק לכנסת, לא תשיגי רוב.
גם בממשלה של היום?
לא תשיגי רוב בכנסת, אני אומר לך.
איך הגענו?
אוקיי, עכשיו תשמעו.
אבל האם צריך להשיג רוב? זה כבר הוחלט.
אני לא אומר שצריך, אני סתם, זה הערה צדדית.
זה כבר הוחלט.
בסדר, לזה הוחלט, בזרחה נתתי את הארץ הזאת. בשביל שלא צריך, כתוב פה, זה מספיק לי.
נכון.
לא על זה אני מדבר, אבל זה הערת אגב. עכשיו אחד, לבריאות. עכשיו, זה המנדט. עכשיו תשאלו למה במנדט לא כתוב למה במנדט אין עוד עם, העם היחידי שמוזכר זה העם היהודי, כי עוד לא היה עם פלסטיני. הערבים עד 22 פה בארץ אמרו אנחנו סורים, סוריה ג'נוביה, דרום סוריה. אז עדיין היה בדמשק המלך פייסל ההשמי, מלך. הם הרגישו הם נתינים של פייסל וזאת סוריה. הצרפתים באותה שנה גירשו את פייסל, הוא נהיה מלך עיראק, ואין יותר מלוכה ערבית פה. ואז רק אחרי זה, כשהמנדט, אחרי אישור המנדט על ידי חבר הלאומים, שזה נעשה סופי, הם נפלו על ההמצאה הגאונית, אז אנחנו העם הפלסטיני. ככה נולד העם הפלסטיני.
אז באיזה שנה
שם? המנדט 1922. עכשיו.
לא הבנתי את
זה.
מי
העם הפלסטיני? איך הם הגיעו לזה שהם העם הפלסטיני פתאום?
מפני שפתאום נוצרה איזו יחידת, יחידה פוליטית חדשה מדן ועד אילת, כן? שלא הייתה כיחידה אחת. והבריטים קראו לה The Mandate of Palestine.
ומה היה אז עם ירדן?
חכי, על ירדן אנחנו נגיע. The Mandate of Palestine. אז אם המנדט נקרא פלסטין, אנחנו העם הפלסטיני.
זה עשה השמאל במזרח אירופה.
המציא
את
העם הפלסטיני. לא, לא השמאל, הם המציאו את עצמם. אוקיי, תנו לי להמשיך. עכשיו הלאה. זה עוד לא כל הסיפור לצערי.
כשהייתי קטנה, היה כתוב באוסטרליה, Go back to Palestine.
איך?
Go back to Palestine.
To Palestine.
אבל זה היה בשביל יהודים.
לא, לי זה קרה יותר יפה. אני עזבתי את גרמניה כמעט בגיל 13. בדצמבר 38. יום אחד בחברון, על יד הממשל, אני רואה צוות טלוויזיה גרמני, הוא ניגש אליי, מתחיל להתווכח איתי, הוא אומר, מה אתה עושה פה? מה נדחקת אל בין הערבים? מה באת כאן להידחק בין הפלסטינאים? אמרתי לו, אתה שלחת אותי. על כל הקירות היה עיתון שטורר, הוא לא ידע שאני מגרמניה, אני פתאום התחלתי לדבר איתו גרמנית. אמרתי לו, בכל מקום היה כתוב יון נח פלסטינה.
נכון.
יון נח פלסטינה. אז שיפתי את זה. עכשיו מה אתה רוצה? סתם את הפה. לא חשוב. אז הם...
זה קרה
לי. הם ידעו איפה פלסטינה, בסדר. אוקיי. עכשיו, אני אומר... דיברתי על הזכויות ההיסטוריות ועל ה-reconstitute, אבל כתוב עוד משהו שם, the Jewish people, מת הזכויות שהקנה המנדט, הוא הקנה לעם היהודי, לא למדינת ישראל
ולא לפלסטינים.
לפלסטינים לא מדברים. לא למדינת ישראל. לכן כשאני יושב בקריית ארבע, אני פעם אחת אזרח ישראלי, אבל פעם שנייה אני שומר על המקום לטובת העם היהודי, כי אין למדינת ישראל זכות לגזול את המקום הזה מהעם היהודי. אילו הייתה קנדה הכוח ששולט ממשל צבאי ביהודה ושומרון, כן?
כן.
היא הייתה מחויבת לנהל את זה לטובת העם היהודי על פי המנדט, כן?
נכון.
עכשיו נתאר לעצמנו שממשלת ישראל היא ממשלת קנדה, אסור לה לגרש את היהודים מזה, זה מנוגד למנדט. זאת אומרת, לי יש זכויות ויזווי ממשלת ישראל כבן העם היהודי, שהם לא יכולים לקחת ממני למען האינטרסים של תל אביב. סליחה. אז זה הערת אגב. עכשיו, מה היו, אבל היו בארץ איזה 500,000 ערבים במערב ארץ ישראל, ואיזה 80,000-100,000 יהודים. בכל זאת הערבים היו רוב. אז עוד לא הכירו את הביטוי האנגלי-אמריקאי affirmative action. affirmative action זה העדפה מתקנת. היום יש השמאל רוכב על הסוס של העדפה המתקנת.
affirmative
action. תכתבי לה.
ביהודיה.
זה למה יש לנו נשיא
קושי.
נכון.
מה זה affirmative action? אני נותן לשחור הזה פור, אני נותן לו זכויות יתר כדי לפצות אותו על מה שלא היה לו בבית. אלא זה לא הוגן שהוא ירוץ יחד עם הבוי הלבן שקיבל בבית הכל. אז אני צריך לתת לו קצת קדימה. זה מה שאומרים, זה מה שאמר הפריאמבל, הפתיחה של המנדט, לטובת העם היהודי. מה גם שעוד לא היה עם פלסטיני, הם התחילו עם הפטנט הזה יותר. עכשיו, שאלו אותי מישהי מכן, בצדק, איפה זה הפלסטיין הזה היה? התשובה היא שהפלסטיין, גבולות פלסטיין, כפי שניתנו במנדט, כללו את עבר הירדן. Including Transjordan. זאת אומרת, הפלסטיין שקיבלנו במנדט היה מהים התיכון עד גבול עיראק. שם היה צריך להיות כולו הבית הלאומי היהודי. כמה זמן יש לי עוד? טוב, אני אמהר.
זה מרתק, כן.
אני אמהר.
אנחנו מוכנות לשבת.
מה?
בחיוני.
איך?
אנחנו מוכנות לשבת.
כן, מבחינתי גם אין בעיה. בסדר, אני לא הרבה, אבל קצת יותר ברגע.
אני אחרתי בחיים.
אז עכשיו, זה צריך להיות הבית היהודי הלאומי.
מה מדרום ומצפון?
מה?
מה מדרום ומצפון? דן ואלת?
כן, ודאי.
זהו?
זה היה, כן.
עד שם ולא יותר.
כן, כן, זה היה הבית הלאומי. אבל אנחנו מדברים על ירדן, רק רגע. עכשיו. מה קרה? כמה חודשים, ולא, אפילו לא כמה חודשים, בספטמבר, באותה 22, פנו הבריטים אל חבר הלאומים וביקשו לתקן. מה לתקן? להוציא את עבר הירדן מנהר הירדן עד גבול עיראק, שלושה רבעים משטח המנדט, לבטל לגביו את הסעיפים היהודיים. זאת אומרת, התיישבות יהודית, עלייה יהודית, בית לאומי יהודי, עד הירדן, כולל יהודה ושומרון כמובן בירושלים, אבל עד הירדן. מי הירדן? זה עדיין מנדט, אבל הופך להיות אמירות, אמירות, אמירות. בראשה עומד אמיר. מי זה האמיר? אבדאללה. ומאז יש האמיר אבדאללה, אם אתם זוכרים, זה היה שם דבר. מי זה האמיר אבדאללה? אח הצעיר של אותו פייסל שישב בדמשק והלך לבגדד. זה הכל המשפחה ההשמית שעזרה לבריטים, והם היו מחויבים לה. האמת ש-1919 ב-1920, ב-1921 כבר היו אינטיפאדות.
היו מה?
אינטיפאדות, מהומות, פרעות, מעשי טבח, הצתה, דקירות, כל מה שאנחנו יודעים. אותו דבר כל פעם בשם אחר. בשנת 20 כבר אורגן על ידי המופתי חאג' אמין אל חוסייני, לימים גנרל באס-אס. עכשיו, אז היה שר המושבות וינסטון צ'רצ'יל, המפורסם, וינסטון צ'רצ'יל הגדול. הוא בא הנה ב-22. הוא ראה שהיהודים לא נדחקו לארץ. אנחנו אז פישלנו בגדול. לא באו יהודים. הגויים חשבו, יפתחו, יעשו ריקונסטיטיוט, כל הסיפור הזה, כן? יזרמו היהודים, לא זרמו. למה לא זרמו? המונים רצו לבוא, לא היה כסף. אף אחד לא רצה לתת כסף. זה היה פשלה היסטורית שיכלה להציל מיליונים, וזה מהפשעים המדיניים שאנחנו מבצעים, שהם בלתי הפיכים, שאין להם תקנה. ואז אמר צ'רצ'יל, הועיל והמערבים מתקוממים. והם לא רוצים את לא אותנו ולא את היהודים. ויש מהומות, ופתאום מדברים, ופתאום הם רוצים להיות פלסטינים. מחלק את הארץ. זו הייתה החלוקה הראשונה של ארץ ישראל. שלושה רבעים קיבלו הבריטים. והיה, והקימו שם, האמיר אבדאללה היה בובה בריטי. היה לו איזה מין צבא, לגיון הערבי, שבראשו עמד קצין בריטי בשם סר גלאב פשה, והיה לו מזכיר ששמו היה סר אלק קרק פרייד, והסר אלק קרק פרייד כתב זיכרונות ואמר, ראינו שהערבים מתקוממים, אמרו גם לנו יש זכויות, לקחנו שלושה רבעים ושמרנו בשבילם. זאת אומרת, יצירת האמירות הזאת, שאחר כך נעשתה ממלכת ירדן, נעשתה כדי לפתור את הבעיה הפלסטינית, אם נקרא לה ככה. ואת אם יש להם תביעה, והם אומרים, גם אנחנו עם, גם לנו יש, כמו שאמר עשיו, ברכני גם אני אבי, בסדר, מה אני מברך אותך? שלושה רבעים של פלסטין כך. מה הטרגדיה? פתאום, כמו שיש מאין נוצרה התודעה הלאומית הפלסטינית, יש מאין נוצרה עוד תודעה לאומית ירדנית. אז עכשיו יש כבר גם אומה ירדנית. אז אם יש אמא ערבייה בירושלים, הבן שלה בשכם שייך לעם הפלסטיני, והבן שלה באמן, ברבת אמון, שייך לעם הירדני. ואם זה אישיות לאומית משפטית נפרדת, עדיין יכולים הפלסטינים להסתובב בעולם ולהגיד, אנחנו עם ללא מולדת, שהיהודים גזלו מאיתנו את המולדת. זאת אומרת, האם הציונית מאוד מאוד פוריה. היא ילדה ילד אחד בתוך הנישואים ששמו מדינת ישראל. ילד שני מחוץ לנישואים ששמו פלסטין, וילד שלישי מחוץ לנישואים ששמו ירדן. נכון?
כן.
עכשיו יש לה כבר עוד אחד, מדינת עזה. פרו ורבו.
מי זאת היא?
האם הציונית, הציונות. אם לא הציונות, לא היה פלסטין, נכון? ולא היה ירדן. זה הכל כמה יצא מתוך הציונות. אומנם אנטי וקונטרה, אבל ככה זה יצא. אוקיי, אז לכן הם ממשיכים להגיד, זה גאוני, אנחנו עם ללא מולדת. לגור 30-40, קראו לזה שם אחר. עכשיו הציע בדיחה, הואיל ויש לכם, ואתם מתעניינים, אז מגיע לכם. הייתי באמריקה, נדמה לי, לא חשוב איפה, ומישהו נתן לי, מדריך תיירים ירדני, גייד לטוריסט, טוריסט גייד, ושם יש מטע. שם רואים את ארצל המערבית, ארצל המזרחית, רואים את ירושלים, רואים את רבת עמון, וכתוב, השמית קינגדום אוף ג'ורדון, כיתוב משני צידי הירדן, השמית קינגדום אוף ג'ורדון, כתוב, איסט בנק בצד המזרחי, ווסט בנק בצד המערבי. מה כתוב על השטח של מדינת ישראל? אוקיופייד פלסטיין. זאת אומרת, איפה שהיהודים יושבים, שם פלסטיין. איפה שאנחנו יושבים, זה ג'ורדן. אני ראיתי בזה פסגת הציניות.
איפה זה?
מדריך תיירים ירדני. עכשיו, אוקיופייד פלסטיין. עכשיו, אנחנו יודעים גם שעבדאללה, נדמה לי ב-52, הוא דאג לכך שיעשו אותו מלך על שתי אגדות. אז הוא רצה לקרוא לממלכה המאוחדת שלו, היה לו את ירושלים. הוא רצה לקרוא לזה פלסטין. אז היועצים הבריטים אמרו לו, אידיוט, אם תקרא לזה פלסטין, איך תטבע את מה שמחזיקים היהודים? אתה מוכרח לקרוא לזה ג'ורדן, כדי שעדיין התביעה לפלסטין נגד היהודים תישאר תלויה ועומדת. ככה, זה, ואנחנו לא מסוגלים להתגונן נגד דברים כאלה. אוקיי, אבל מכל מקום, מכל מקום, גם ברבע המסכן שהשאירו לנו, יהודה ושומרון וירושלים, הוא חלק מהבית הלאומי היהודי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתקדמים ומגיעים למלחמת העולם וקם האום. אז יש מי שיגיד, כל מה שאתה אומר האצני עבר מן העולם בכ"ט בנובמבר 1947, כאשר האום החליט על שתי מדינות במערב ארץ ישראל, אחת יהודית, אחת ערבית. אז מה אתה בא לנו עם אלטה זכן משנת 1922? על זה יש שתי תשובות. שלוש תשובות. א', כ"ט בנובמבר היה החלטה של עצרת האום. נכון?
נכון.
זה רק recommendation. אין לזה שום כוח מחייב. א', ב', גם אם זה היה הצעה רשמית, היה אופר הצעה לא היה אקספטנס, לא הייתה קבלה. כשקנו את הדבר הזה, הלכו לחנות, הקונה הציע כסף, המוכר הציע את הדבר הזה, הסכימו על זה, נעשתה עסקה. אבל אם אני אציע כסף והם לא מוכנים לתת, אין עסקה. הערבים הודיעו מיד אחרי כ"ט בנובמבר,
לא,
אנחנו נעשה כזה טבח כמו שלא היה בזמן המונגולים. אזם פשה מזכיר הליגה הערבית וכל צבאות ערב, ושילמנו 6,500 הרוגים על 650,000 תושבים, אחוז, אחד מכל 100 נהרג, אילו זה היה היום חס וחלילה וחס, 60,000. שילמנו אז, שנים ספורות אחרי השואה. מהם כאלה שנשארו יחידים במשפחה אחרי היטלר, אחרי אושוויץ. אז לכן את המדינה לא קיבלנו מן האום, קיבלנו אותה עם הדם של הבנים שלנו, בגלל הסירוב של הערבים. זה לא יכול להיות שהיום הגרמנים יגידו, עכשיו אנחנו מוכנים לחזור לגבולות 37. הרי הפסידו, הרי לקחו מהם את פרוסיה המזרחית, נכון? היום קוניגסברג זה קלינינגרד. שטטין זה פולניה, צ'צ'צ'צ'ין. ברסלאו זה ורוצלב. אז עכשיו יכולים הגרמנים להגיד, אוקיי, בואו נחזור לגבולות 37. זה אותו דבר. אוקיי. עוד נימוק, והוא אולי החשוב שבכולם. והנימוק הזה הוא סעיף 80 של מגילת האום, שקוראים לו הסעיף היהודי. למה? כשישבו לנסח את מגילת האום, את הצ'רטר של ה-United Nations, היו שם משפטנים יהודים. היה שם, נדמה לי, קודם כל היה מנהיג יהודי אמריקה, סטיבן וייז. ואחר כך היה שם...
מורגנטאו.
זה אני לא יודע אם מורגנטאו היה שם. אבל אני יודע שהיה שם נדמה לי גולדברג, שאחר כך היה נציג אמריקה באום, היה שם האבא של נתניהו, המנוח, בן ציון נתניהו. והם עבדו קשה להכניס לתוך, את המילה אחת לתוך הסעיף 80. מהו סעיף 80? הרי חבר הלאומים נשבר, נכון? התפזר. League of Nations dissolved. מה קורה עם המנדטים? הרי נגמרה מלחמת העולם השנייה, מה קורה עם שטחי המנדט? אז האום אמר, לנו יש שיטה חדשה, trusteeship. trusteeship זה נקרא שטחי נאמנות. נאמנות, אבל זה דבר אחר. אז יש שטחים שעליהם הכריזו שהם שטחי נאמנות. מה עם שטחים שהיו מנדט ולא נהיו שטחי נאמנות? אז מה איתם? אומר סעיף 80 שאסור, בכל שינוי אסור לגעת בזכויות שעמים קנו תחת המנדט. זאת אומרת, אם המנדט נתן זכות לאיזשהו עם, לא יכול האום, אין לו סמכות לשלול, לעשות איזה מוסד חדש ולשלול את הזכות שיש לאותו עם על פי המנדט. וכולם ידעו שהכוונה לעם היהודי, לפסקה במנדט שאומרת, כן, בית לאומי לעם האמנט שלה, זה historical rights of the Jewish people. זאת אומרת, שום דבר שהאום עושה, לכן טוענים משפטנים בינלאומיים רבים שההמלצה הזאת של עצרת האום בלתי חוקית על פי הצ'רטר של ה-United Nations. מפני שהיא שוללת מהעם היהודי את השטחים המיועדים למדינה הפלסטינית. ברור? לכן זה באמת כבר ירד מלעולם. אם ככה, אומר היום השופט אדמונד לוי, אנחנו לא מנדט. אולי עוד פרט אחד, זה ייקח לי שתי דקות. עוד פרט אחד, העניין הגיע לבית הדין הבינלאומי בהאג. איך? היה שטח מנדט באפריקה. לגרמנים היו מושבות באפריקה, נכון? קולוניז. לקחו מהם את זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כמו שלקחו מהטורקים. הייתה להם מושבה בשם, אני עוד זוכר כתלמיד למדתי על זה, זיד וסט אפריקה. אפריקה הדרומית בערבית. הייתה להם שם מושבה גדולה מאוד. ובמנדט, ועכשיו שלקחו מהגרמנים את זה, מלחמת העולם השנייה לקחו מהם, נתנו לדרום אפריקה. בצורת, לא, לקחו להם את זה מלחמת העולם הראשונה, נתנו לדרום אפריקה כמנדט, כמו שנתנו לבריטים את ארץ ישראל. מה כתוב במנדט על זית וסט אפריקה? שאסור להם לעשות אפרטייד. אחרי מלחמת העולם השנייה, שאין יותר חבר לאומים, עשו אפרטייד. באו השחורים, נציגיהם, ואמרו, הרי אתם מחויבים שפה לא יפה. אמרו, מה מחויבים? אין יותר חבר לאומים, אנחנו כבר לא מחויבים לכלום. זה הלך לבית הדין הבינלאומי בהאג. ובית הדין הבינלאומי בהאג החליט, ואמר, התוכן של המנדט, וזה ביטוי שכתוב בתוך המנדטים, Sacred Trust of Civilization. זה, איך מה זה טראסט? נאמנות מקודשת מטעם האנושות. כלומר, הזכויות של העם היהודי במנדט הבריטי, הזכויות של השחורים במנדט על שבא, זה היום נמיביה, היום זה נקרא, זאת היום מדינה בשם נמיביה. אז הזכויות האלה, אמנם כבר אין יותר מנדט ואין יותר חבר לאומים, אבל הזכויות האלה הם פיקדון קדוש של הציוויליזציה, והן קיימות. הכלי איננו, התוכן נשאר. לכן אומרים משפטנים בינלאומיים, גם בלי הסעיף שמולי בצ'רטר, הזכויות שניתנו לעם היהודי במנדט קיימות עד היום. בזה אני תקף עכשיו גומר, ותשבו חזק לא להתפוצץ כשתשמעו את המסקנה שלי. מה קרה? אתם כולכם דתיים? כן. אז אולי עד לכם יהיה קשה, יותר קל מאשר לי לבלוע את זה. אבל אני באופן אמפירי רואה לפני דבר כזה. אחרי נמיביה נותר בכל כדור הארץ. אחרי נמיביה, אחרי שאפריקה הדרומית מערבית הפכה להיות מדינה עצמאית בשם נמיביה. השטח הזה פה, שהיה המנדט הבריטי, שעליו נאמר מה שנאמר, חלקו נהיה מדינת ישראל. אז יש לו ריבונות, יצא. חלק אחר שלו נהיה ירדן. זה צודק או לא צודק, כואב או לא כואב, זאת ריבונות מוכרת בעולם, שלושה רבעים שטח המנדט. אבל נשאר עוד שטח אחד, יהודה ושומרון וירושלים, שהוא היחיד בעולם חוץ מהאנטארקטיקה שאין לו ריבונות, שאין לו בעלים. אין יותר, הכל מחולק, על הכל יש ריבונות חוץ מיהודה ושומרון.
ירושלים.
ואז הכמות מישע וירושלים. לא, אנחנו הכרזנו ריבונות על ירושלים, הגויים לא רוצים להכיר בזה, אז נגיד חוץ מ... רגע אחד. זאת אומרת שאיזה מין גורל, ואם אתם רוצים השגחה עליונה, השאירה את השטח היחיד בכדור הארץ שאין לו ריבון בכף היד של היהודים. ככה. אם אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים. תחשבו על זה. תחשבו על זה. זאת אומרת, ואם אני, הנה, אם אתם קוראים מה אומר השופט אדמונד לוי, הוא אומר, אתם רוצים, אתם לא יכולים לקרוא לזה שטח כבוש, אין רוורז'נר, זה לא היה שייך לאף אחד. אם אתם רוצים, אתם יכולים לקרוא לזה שטח במחלוקת. ובמחלוקת הזאת, לנו יש תביעות זכות על המקום הזה. ואת זה ממשלת ישראל מסרבת לטעון. עד היום הזה. נתניהו הזמין את החוות דעת הזאת, הוא מסרב לאשר אותה בממשלה. ולכן, נציגי משרד החוץ בעולם, כאשר הערבי טוען את טענת השקר, כי אני עוד דבר אחד לא אמרתי לכם, אז איך זה נכנס לשפות האירופיות, פלסטין, פלסטינה? אבל אתם יודעים את הסיפור של בר כוכבא, לא?
לא.
אז זה עוד חסר. The missing. הייתה מלחמת בר כוכבא. היא הייתה 60 שנה בערך אחרי חורבן בית המקדש. 134. היא נמשכה 3.5 שנים. הלוחמים היהודיים עשו לבריטים, עשו לרומאים נזקים נוראים. נדמה לי שהרסו שלושה לגיונות. יש לגיון אחד שבנה את האקוודוקט בקיסריה, והיה שם כתובת שהוא בנה אותו, והכתובת, שם הלגיון נמחק כעונש, בפני שהוא הוכה על ידי בר כוכבא. והמלך, הקיסר הרומאי, אדריאנוס, כעס מוות, והוא אמר, את העם המרדני הזה אני חייב לחסל. למה? מה הבעיה שלו? הדת. אז הוא אסר על המילה, הוא אסר על הסמכת רבנים, הוא אסר על השבת, הוא אסר וכל וכל, כל מי שעובר על זה מוות, רדיפות. והוא אמר, לא רוצה לשמוע את השם ירושלים, לא רוצה לשמוע את השם יהודיה. יהודיה, משהמקום נקרא פרובינקיה, מחוז, יהודיה. למשל, יש מטבע של טיטוס אחרי חורבן בית המקדש, שרואים אישה אבילה מתחת לתומר, תומר היה הסמל של יהודה, ועליה עומד חייל רומאי עם חנית עם הרגל על הקסדה, וכתוב יהודיה קפטה, יהודה השבויה. יהודיה. אז ככה ירש את זה אדריאנוס, ולא רוצה לשמוע. אז הקימו עיר אלילית בירושלים, קראו לה אליה קפיטולינה, וחיפשו שם. אז איך נקרא על המקום, אם יהודיה לא? אמרו לו, תשמע, לפני מאות שנים, בשפלת החוף, היו פלישתים. כבר לא היו בזמן אדריאנוס. נגמרו מזמן. אוקיי, אז נקרא לזה פלסטינה. אז יהודה נקרא פלסטינה פרימה, פלסטינה הראשונה. שומרון הייתה פלסטינה השנייה. הגליל והגולן, פלסטינה השלישית. וככה זה נמשך כל האימפריה הרומאית והביזנטינית. באו הערבים בתחילת המאה השביעית, כבשו את המקום, עוד זכרו זמן, לירושלים קראו בית אל מקדס, הערבים.
מקדס?
בית אל מקדס, זה בית המקדש, לא מה ברור. ואת השם פלסטינה, לאחרי כמה זמן, זמן מה קראו לחלק הדרומי ג'ונט פלסטין, אזור צבאי פלסטין, אחר כך נשכח השם ונשטף, ולא היה קיים יותר. אבל הוא נשאר בשפות האירופיות, כי השפות האירופיות לקחו את זה מהלטינית, מהרומאית, ולכן בשפות האירופיות כשאתה רוצה להגיד ארץ ישראל אתה אומר פלסטינה, פלסטין, כי אין שם אחר, כן? אז כי הוא לא מתכוון, הוא לא, כשהוא אומר פלסטין הוא לא חייב להתכוון מולדת העם הפלסטיני, אלא ארץ ישראל, אין שם אחר. עד כאן.
זה היה העונש של אדריאנוש.
יש לי המון שאלות. אפשר?
כן.
כמו שרגע שהם שינים את השם, הרי 3,000 שנה הערבים לא שינו שמות.
נכון.
לעשו את זה הרומאי.
כן.
אפשר לכתוב לך שאלות במייל?
למה לא? אבל את יכולה גם לשאול עכשיו אם יש
לך דבר. לא, אנחנו רוצים ללכת.
אני ארשום לה.
יש לי בקשה ממך, מצווה. אני הייתי בשבת אצל דריבן.
דריבן?
דריבן.
שנינו בקרית ארבע.
אפשר לתת לך פקלה והיא קצרה תבוא לבית שלך?
כן, למה לא?
אז אפשר לקבל את המספר טלפון שלך, להודיע לה שזה אצלך?
9961
878
טלפון שלי.
כן, אני אגיד לגברת דריבן שאצ... כן. אז אם הוא היה ראש ממשלה אדי,
כן.
היה
יותר טוב.
מה?
אז היה מצב אחר.
כן, אבל אני לא בטוח שהוא לא היה אומר מה שרואים מפה לא רואים משם.
מילת המפתח.
למה
אף אחד
לא שואל את
הפלסטינים,
כאילו, מה ההיסטוריה שלכם? מאיפה באתם?
יש פרופסור יפני ששאל אותם. יש מסמאים. פרופסור יפני שאל את זה.
אז?
לא, יש להם תשובה.
מה?
את לא יודעת?
לא.
איזה תשובה? הם
החבשים
משהו.
תשובה שלהם. אנחנו... צאצאי הכנענים, היבוסים, הפריזים, הגרגשים והישראלים והיהודים הקדמונים. זה הכל אנחנו.
אז הם יהודים?
חכי, דוד המלך היה מלך מוסלמי. משה רבינו היה מוסלמי. אני לא ממציא את זה.
אבל מוחמד היה...
רק רגע, זה בא רשמי, כולם היו מוסלמים, יש להם פטנט כזה. וישו הנוצרי היה מוסלמי, היה לוחם החירות הערבי, המוסלמי הראשון. יש להם פוסטרים ענקיים בבית לחם. מריה הייתה אם מוסלמית קדומה.
מה?
לכן הכל שלנו. לכן לוחמי בר כוכבא היו מוסלמים, אני רק לא יודע, לא הגעתי אליהם לשאול אותם אם הם גם חיברו את התלמוד הירושלמי, אבל כנראה שכן. אוקיי, אוקיי, עכשיו זה הם אומרים, אז שואלים, אז מי זה היהודים של היום? אם אתם היהודים בעצם הקדמונים, נכון?
נכון.
אז הוא הרוורז'נר, אה?
כן.
אז מי היהודים של היום? זה דת. דת זה לא לאום. מה זה, הפרוטסטנטים יש להם מדינה?
מתי מוחמד קם?
רק רגע, הפרוטסטנטים יש להם מדינה? אז תלכו חזרה לארצות שמהם באתם ותהיו שם עדה דתית. אבל אתם לא עם, ולכן לא מגיע לכם ארץ. ואת שואלת, אבל מוחמד קם אחרי קריאת ים סוף, בכמה? זה היה 1200 לפני הספירה, זה היה 600 אחרי הספירה, אז זה 2000 שנה. לא, הם אומרים, הם שבמהות יש להם איזה מין פלפול שכל אלה היו מוסלמים. הם עוד לא ידעו מי זה, כן?
הם לא ידעו שהם מוסלמים.
הם עוד לא ידעו, אבל הם היו מוסלמים. יש להם איזה פלפול, אני לא מכיר את כל ה-niceties, את כל הפינס, את כל הפינסים, אבל יש להם פלפול.
מה הם עושים עם
ה-? הם אומרים, כולם מהשמיים. אבל אלוהים שלח את השליח הסופי, רסול אללה, לתקן את כל מה שהיה לפניו, והנוסחה האחרונה והמחייבת היא הקוראן. אה? פבסרט. תקנו קצת את היתר, יש משהו בכל מה שהיה קודם, אבל אלוהים שלח את שליחו, מוחמד, להביא לעולם את הנוסח הסופי. אוקיי, אחרי שכבר דרשתי לכם גם דרשה מוסלמית.